סיפור אישי. קוראים לי ואני הולך. האם אתה זוכר זמן שבו נוצר מחסור במעבררים? כאשר ביקור גדול במחלקה נעשה באופן וירטואלי, כאשר בחינות נערכו בעזרת טלמדיסין, כאשר אמרנו שלום על ידי נגיעת מרפקים, ואחר כך אפילו זה לא. מחזה שחוזר אליי בלילות ללא שינה אלה, התרחש בשבוע הראשון של חודש מרס, במפגש עם הצוות של מחלקה פנימית, בבית החולים שבו אני עובד כרופא פנימי. אחד התפקידים שלי היה לעודד דיונים בין עובדי בריאות הציבור, שהתבססו על יצירות ספרותיות. באותו יום ישבנו צפופים מסביב לשולחן הדיונים, כמה זה נשמע מוזר היום, וחילקתי עותקים של שיר שנכתב על ידי המשורר ויליאם קארול ויליאם. שם השיר, Complaint. מדובר בשיר שיצא לאור בשנת 1921, ומספר את הסיפור של רופא שנקרא לביקור בית בלילה מושלג אחד, אצל אישה העומדת ללדת. המשורר עצמו היה הרופא. השיר מתחיל במילים, קוראים לי ואני הולך. ביקשתי ממשתתפי הדיון לספר לי על הרגשתם כאשר הם נקראים לביקור בית דחוף. התוצאה הייתה רשימה ארוכה שכללה גאווה, עצבנות, סקרנות, חרדה, אסירות תודה, חוסר סבלנות ושמחה. לא עברו שבועיים ואני נקראתי למשימה. התגובה הראשונה שלי הייתה להתעלם. בעקבות מגפת הקורונה עבדתי מהבית כמו רבים מעמיתיי. התיישבתי בחורסה נוחה בחדר המגורים שלי, הלפטופ על ידי, מחכה לרשום מרשמים לחולים שלי. בעת ההמתנה קיבלתי דואר אלקטרוני, ובו ביקשו ממני להתנדב במרפאה שהוקמה זה עתה, שמטרתה הייתה להאריך חולים אשר נתקפו בשיעול, בעלייה בחום הגוף, או בסימנים נוספים המחשידים למחלת COVID-19. אני כבר מתקרב לסוף הקריירה שלי, והתייחסתי לבקשה זו כמו שאני מתייחס לתגליות חדשות שאין להן יישום מעשי בינתיים. ידעתי שבגלל גילי המתקדם אני בסיכון מוגבר לחלות ב-COVID-19 ובסיבוכיה, ובסופו של דבר אמצא את עצמי ביחידה לטיפול נמרץ. החלטתי שעדיף שאמשיך לתת הוראות מרחוק, שאנהל דיונים קבוצתיים בזום, ושאשלח את אחד הרופאים הצעירים לשאת בעול המלחמה נגד הווירוס. במשך 48 השעות הבאות הסתובבתי בבית באי נוחות, כאילו יש לי אבן בנעל. כאשר האבן הזאת גדלה לי ממדים של סלע, החלטתי שלא אסלח לעצמי אם לא אתנדב למרפאה החדשה הזאת.
אל תחשבו שאני אדם אמיץ כל כך. אני כלל לא אמיץ. בתור ילד סניתי את ההפסקות בבית הספר. סניתי את מגרש המשחקים ופחדתי מכל המתקנים דוגמת הנדנדה. עכשיו כמבוגר אינני טוב יותר. לו הייתי משתתף באחת התוכניות הפופולריות כעת, שבהן אתה נדרש לציין את הפעילויות הסנועות עליך, ואנשים אחרים נהנים מהן, הייתי מונה טיסות, רולר קוסטר, רכבת הרים וסקי. כולן פעילויות שממלאות אותי פחד מוות, ואחריהן גבינה ירוקה וספרי מדע בדיוני שגם הם לא נעימים לי. אז מדוע בכל זאת החלטתי להתנדב? כי ידעתי שהצער שההשתמטות תגרום לי יהיה גדול יותר מהחלטתי להתנדב. מה עמד ברקע החלטתי? החינוך הרפואי? לימדו אותנו שלא פחות חשוב מידיעה בפיזיולוגיה היא החובה שלא להפנות גב לסבל אנושי. לכולם מותר להימנע מהסתכלות על צועה דמית, על פצע מוגלתי, על הקשבה לבכי של הורה, אבל לא לנו. אנחנו, הרופאים והאחיות, כמו מכבי אש, חייבים להתקרב לדלקה ולנסות לכבות אותה. שלא כמכבי אש, אין אנחנו נדרשים לסכן את חיינו בדרך כלל, אבל יש יוצאים מן הכלל, כמו קצין רפואה במלחמה, בזמן מגפות, ובעת מצבי סכנה נוספים. לעתים קרובות, הרווח של עזרה לחולה שאנחנו נותנים עולה על המחיר שעלינו לשלם. את זה למדתי לפני 30 שנה בתחילת עבודתי כרופא. בסוף השבוע הראשון שהייתי בתורנות, היה ממונה עליי רופא ותיק ואהוב. הייתי בטוח שיזדקק לעזרתו מכיוון שהייתי רופא מתחיל. יחד עם זה הרגשתי שהחינוך הרפואי שלי היה טוב ויאפשר לי להתמודד עם רוב המצבים. ביום ראשון בערב, כאשר כבר הייתי בפיג'מה, קראו לי לחולה. הגברת ב' הובאה לחדר מיון לאחר ניסיון התאבדות שנכשל. אמרו לי שלאחר שמצבה הבריאותי ישתפר, היא תועבר לבית חולים פסיכיאטרי. התקשרתי לממונה עליי ושאלתי אותו אם עליי ללכת לבדוק אותה. הוא ענה לי, תראה ידידי, אתה לא חייב. אבל מניסיוני למדתי שבכל פעם שהרגשתי שאני חייב לבדוק חולה בעצמי, אכן עשיתי זאת ותמיד הגעתי למסקנה שעשיתי את הדבר הנכון. התלבשתי ונסעתי לבית החולים. בחדר המיון מצאתי את הגברת ב' שוכבת על אלונקה. רופא חדר המיון הופתע שבאתי לבקר. הצגתי את עצמי והגברת ב' סימנה שהיא שמעה אותי. הרגשתי לא נוח כי ברור היה לי שהגברת ב' בכלל לא תזכור שאני ביקרתי, אבל היא כן זכרה. במשך 20 השנים הבאות, הגברת ב' הזכירה לי כמה פעמים עד כמה נוכחותי באותו לילה הייתה חשובה לה. לפני זמן קצר היא עזבה את האזור, אבל שמעתי שמתה מסרטן השד. בעלה התקשר אליי להודיע לי. הוא היה בטוח, כך הוא אמר, שהייתה רוצה שאני ידע. אני כבר לא הייתי המטפל שלה, אבל תמיד נשארתי הרופא שלה.
אין לי ספק שכבוד זה הגיע לי רק בגלל שבאתי לראותה באותו לילה. תגובה זו מסבירה מדוע שחזרתי את הדואר האלקטרוני עם בקשת ההתנדבות יומיים לאחר שמחקתי אותה. אחרי הכל זה לא כל כך פשוט. שלא כמו מרפאות רבות אחרות, מרפאתנו מאורגנת להפליא, מצוידת היטב ומאוישת מספיק. ההתנהגות של עמיתי, עליזות מעורבת בנחישות, הרגיעה את עצביי. מתברר שידידות, יחד עם דבקות במטרה, הן תרופות מרגיעות מצוינות. אני מבין שאינני מסתכן באותה מידה כמו עמיתי שעובדים בחדרי מיון או ביחידה לטיפול נמרץ. עובדי ציבור ללא לבוש מתאים להגנה בפני הנגיף. רופאים זקנים ממני, רופאות בהיריון, ומתמחים העובדים שעות ארוכות עם חשיפות חוזרות לחולים עם COVID-19. אני גם מבין שיש עובדי בריאות הציבור אשר עקב מצבם הבריאותי או ההתחייבויות המשפחתיות שלהם לא יכולים לסכן את עצמם על ידי טיפול בחולי COVID-19. גיליתי גם משהו על עצמי שלא ידעתי קודם. אני מוכן לעשות עוד יותר אם אדרש לעשות את זה. נזכר במחשבות של אחת מהדמויות ברומן של אלבר קאמו בשם המגפה. ספר שקראתי בבית ספר תיכון, אבל כעת נראה לי כל כך אקטואלי. הרופא דוקטור ריו אומר, אינני יודע מה מחכה לי, ומה יהיה כאשר כל זה ייגמר. אבל את זה אני יודע. יש חולים המחכים לי, ועליי לטפל בהם. הסיפור מובא מכתב העת New England Journal of Medicine מיום 23 במאי 2020.